זה מאמר שבו נפגשים מושגים, אולי פעם לא פעם ראשונה, אבל בבהירות גדולה של אהבת עולם, אהבה רבה ואהבה בתענוגים. זה בעזרת השם מה שננסה להבין. זה אומר כך, חכלי עיניים מיין ולבין שיניים מחלב. הנה גבי יין כתיב, תירושי המשמח אלוקים. להבין מהו בחינת יין המשמח אלוקים, ואיך יהיה כוחו גדול כל כך לשמח אלוקים. הנה אמרו, נכנס יין, יצא סוד. בעניין כי בתורה יש בית בחינות יין וחלב, וכתיב לכו שברו ויאכלו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. כן, אז יש פה שני משקים. מה כל אחד מרמז? ברור הדבר. הנה יש שני בית אהבות. אהבת עולם ואהבה רבה. אהבת עולם היא אהבה הגלויה, ואהבה רבה היא אהבה המסותרת. ולהבין למה נקראת אהבה המסותרת בשם אהבה רבה. אך הנה, אהבת עולם היא אהבה שנלקחה מעולמות. לנו מחמת התבוננות איך שהוא התברך מחדש בטובו. הוא מהווה מעין ליש בכל יום מבחינת מלכותו, התברך כי מלכותך, מלכות כל עולמים, כתיב, שכל עולמים מילונים ותחתונים הם חיים וקיימים מבחינת מלכותו התברך, ממלא כל עולמים וסובב כל עולמים, ואתה מחיה את כולם. ואינו כדמיון הנשמה שמחיה את הגוף, שהחיות מתפשט ומתלבש בגוף ממש לחיותו, כי הוא התברך קדוש ומובדל, רק התפשטות בחינת שם בלבד. אפשר להזכיר פה את מה שהרב הנזיר אומר, שיש קרבה מסוימת בין שיטת הרב לבין התפיסה שהכל אלוקות, כל הטבע אלוקות, כל העולם אלוקות. זה מה שכמובן מופיע גם בחב"ד, ומה שמופיע גם אצל פילוסופים. והתיישב הנזיר ואמר, אבל זה לא אותו דבר. לא מדויק לומר בדברי הרב הכל אלוקות, יותר מדויק לומר הכל באלוקות. ואפילו ניסח את זה בשפת לעז, שיש פנטאיזם, שזה כמו תרגום של הכל אלוקות, ויש, יש כמו זה פנאנטאיזם, זה מילה שמשתכל בספרי, או בכל הנבואה, או באורות הקודש, או ביומי הנזיר, או לשאול את הראל כהן. אז יש את המילה השנייה שהוא יסד, אולי אפילו ממש חידוש לשוני שלו, כלומר, לפחות בהקשר הזה, של לציין את ההבדל. מה שאומרים בשון חכמים, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. כלומר, הוא מתגלה בכל העולם, מאיר בכל העולם, אבל יש כמובן, זה לא כמו הנשמה, כמו שאומר, כמו, זה לא הנשמה בגוף, שיש, שזה כאילו היא בעצמה פה. ופה, לא, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לא השתנה, אני השם לא שניתי, אלא שהכל כלול בו, אבל הוא מעל, מעל ומעבר. מה? כן, רציתי להגיד שזה מה שההסבר, מה שהנזיר מנסה להדגיש, זה מה שאמר פה אדמור הזקן, שזה אינו כדמיון הנשמה מחיה את הגוף. זה מה שהנזיר רצה להגיד, זה לא שכאילו הגוף והנשמה והגוף כאילו הם זהים. אבל באלוקות לא ככה, שאין זהות, אלא העולם כלול בו, אבל הוא מעבר. ואינו כדמיון נשמה שמחיית הגוף, שחיות מתפשט ומתלבש בגוף ממש לאחיותו. אני כן אגיד שבחסידות לא צריך להגיד את זה. החסידות מאוד מדגישים גם את האפיסות של כל העולם לעומת האלוקות. הרב דיבר באמת על זה שכל העולם מלא אלוקות. אפשר להגיד שהדגיש את הממלא כל עלמין, כן. אז הנזיר היה צורך להגיד, כן, אבל זה רק בחינה בתוך כל הסיפור, ואני אומר את זה. טוב. אז אומר שהחיות מתפשט ומתלבש בגוף ממש לאחיותו, כי הוא התברך, שהוא לא כמו הנשמה בגוף, קדוש ומובדל. רק התפשטות בחינת שם בלבד. לנו מחמת כי מלך שמו נקרא עליהם. וכמאמר, השתבח שמך לעד, פירוש לעד עד אין קץ. ועל זה אנו אומרים, אמן יש מרבה מברך לאדם ולעולמי עולמי עד ברך. פירוש אנו מתפללים ומבקשים שיהיה שם זה בבחינת ברכה והמשכה מאלם אל הגילוי. דהיינו, השם, אני מבין שהשם שהוא הבחינה שממנה מתהווה כל העולם, שאמר מקודם, פשוט בחינת שם בלבד, אשר זה יהיה גלוי. דהיינו, שלא יהיה בבחינת אלם והסתר פנים אצלנו, בידיעת אנשים מלומדה בלבד, שאין זה לבחינת הודעה. אבל בחינת ברכה היא בחינת גילוי ממש במוחו וליבו, באמת לאמיתו. כן, יש תוי כזה, אפילו אולי גם בתניה, די בעריכות בקורנטוס ההתפעלות של אדמור האמצעי, שיש מצב שאדם מכיר באמת מבחינת הודעה. מכיר שזה נכון. יודע שזה נכון. אבל הוא לא שם. זה לא ממש מחיה אותו. הוא לא מונח בזה. הוא לא משיג את זה באופן שזה ממש ממלא את כל הדעת, כל הלב. מודה בזה. הוא אומר, זה לא מעט. הוא אומר שבגלל זה הוא פועל מתוך קבלת עול כזאת. הוא מודה שזאת האמת, אז הוא עושה ככה. זה הרבה, אבל זה בחינה של אסתר, לא ממש בגילוי גמור, ונמצא בתעלומות, ואדם במדרגה שהוא מבין, הוא קורא לזה ידיעת אנשים לומדה, אני חושב ששם יש גם הדגשה, שזה גם בחינה של אמת, של גדלות מסוימת, כי אדם מודה, יש משהו שדווקא דווקא כשזה קשה, זה לא כך מושג לך, לא כך מוגש לך, אתה יכול לבין אומר, אבל אני יודע שזאת האמת. אז זה לא, זה ההודעה הזאת. אבל בחינת ברכה, בחינת גילוי ממש במוחו וליבו. זה מתגלה לא בתעלומות המוח והלב, אלא ממש בגילוי. באמת לעמיתו. שיהיה גילוי זה נמשך לעולם ולעולמי עולמיה. אפילו בעולמות התחתונים, כמו בעולם הזה הגשמי. כי היה שנאמר, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. אני חושב שגם באינטואיציה, כשאנחנו רואים לעולם, הוא לעולמי עולם היה, הוא מן העולם עד העולם, אם אתה חושב מן העולם, זה העולם הראשון, זה העולם שאתה פוגש, ועד העולם, יש עוד עולמות ועוד עולמות. וגם לעולם, הוא לעולמי עולם היה, כאילו לעולם, במובן הפשוט, עולם, הוא לעולמי, עולם היה, בלי גבול של עולמות. פה קצת משמע שעל העולם הראשון, זה כאילו העולם הכי גבוה. לעולמי עולם היה שהגיע עד פה. כן, מן העולם, העולם העליון, ועד העולם יגיע גם לכאן, גם לעולם הזה. או בהקשר של התודעה, יגיע עד ללב, כן, עד להשגה של הלב. זה פשט למה צריך להגיד יש מרבה בכל כוחו. כאילו זה גוף מה שזה אמור לפעול, שזה גם יהיה מורגש בלב. ועל דרך זה תקנו כל פסוקי לזמרה, אני כבר זה באמת הזדמנות לחזור על הסיפור, כי זה פרשת שבוע, פרשת ויחי. נכון? שאבי מורי, שליטה, מספר שהוא הלך בזמנו, תור ילד, אולי בחור, אבל לך, כנכד לסבא אברהם לוי, שהוא מקום קבורתו לידינו שם, לבית העלמין חזוני שסמוך אלינו, מרמת גן, והוא הגיע אליו, אני חושב, בסוף תפילת הרבי, הוא הלך לבית, אז הסבתא נחמה אמרה שהוא לא פה, תלך לבית הכנסת, הלך לבית הכנסת. הוא הגיע בסוף התפילה, ואז הוא ככה רואה אותו, ובדיוק אמרו קדיש, אמרו, יש מי רבה, התלהבות. ואז הוא אמר לו אחרי זה, שכתוב שכשיעקב אבינו פגש את יוסף, אז הוא, יוסף נפל על צווארו ובכה, ולא כתוב מה יעקב עשה. לא כתוב שיעקב בכה. אז כבר שאומר שהיה קורא קריאת שמע. אז הסביר הסבא, כנראה בשם, אולי קדמו לו, שיעקב אבינו הרגיש אהבה עצומה, שהתעוררה בו עכשיו ליוסף, אז הוא הרגיש צורך מיד לחבר אותה, להעלות אותה לשמיים. אז הוא אמר, אז הוא אדרבה, לא נתן לעצמו רק העלה את זה, היה קורא קריאת שמע. אז הוא אומר, כשראיתי אותך, כל כך שמחתי, אז הכנסתי את השמחה בתוך התפילה. טוב. מעל דרך זה תקנו כל פסוקי לזמרה, מי ברוך שאמר את קריאת שמע, להאריך ולהרחיב הדיבור בשבחו של מקום, איך שמלכותו, מלכות כל עולמים, מאיך שהוא קדוש ומופדל, עד שנקבע בקרב איש ולב עמוק. כן, שילוב הזה, כן, שתי הבחינות האלה, כמה שגדול וכמה ש... במקום גדולתו, שם אתה מוצא על ביתנותו, שיורד עד אלינו, עד העולם. ועל ידי זה יגיע לקיום קריאת שמע, שמע ישראל, שמע לשון הבנה, להתבונן כי השם אחד, פירוש אחד, שבעה רקיעים וארץ, נדע לדרוכות, העולם בטלים אל א' הוא אלופו של אחד. כן, אז האותיות של המילה אחד, ח' זה שבעה רקיעים וארץ, אז זה שמונה, ד' ארבע רוחות, וזה כל זה בטל אל האלף, אלופו של עולם. כמו שיש בגשמיות שבעה רקיעים, כך ברוחניות יש כמה מדרגות, זו למעלה מזו, ובכל העולמות יש ארץ, שמיים, וככה מעולם לעולם, וכולם בטלים אליו יתברך, רק שברוך שם, שמה מקיים אותם, זה שהוא רצה לגלות את מלכותו. שמבחינת ד' רבתי די אחד, נמשך בחינת ברכה והמשכה, להיות בחינת שם כבוד מלכותו, ועל ידי זה הגיע למדרגת ואהבת, פירוש ואהבת ומלשון רצון, דהיינו שיהיה רצונך, שהוויה יהיה אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, יצר טוב ויצר רע, לאבך חשוך וכו', שיקור רצונו מאבלי עולם, להיות לו שינוי רצון, להפך רצונו להשם אחד, כמו שכתוב מלב השמיים, נמחה לו חפצתי בארץ. כן, אז כל הבחינה הזאת שאנחנו מזכירים, שהקדוש ברוך הוא מלך של העולם, נראים על זה בקריאת שמע, ברוך שם, גם בהשתבח, מלך יחיד, כעולמי וכן הלאה, מלך מול ארבע תשבחות. אז כאילו, לא רק להגיד שהוא מלך על כל העולם, אלא להמליך אותו על עצמנו. האם באמת, אדם יודע שמה ש... מקיים אותו, מה שמחיה אותו, מה שמנהל אותו, מנהל את החיים שלו. זה האור האלוקי. ממשיך ואומר, והנה כל זה בחינת אהבת עולם. שאומרים אהבת עולם, אהבתנו. פירוש אהבתנו, שהאהבה הזו מתלבשת בתוך נפשנו. שהנפש יכולה להיות כלי להגביל ולהביש את האהבה הזו בתוכה ממש, להיות תוכה רצוף האהבה הזו. אבל האהבה רבה היא בשורש הנפש, במקור חוצבה כחלק הוויה ממש עמו. זה כבר בכמה וכמה מאמרים ראינו את הבחינה הזאת, שיש את האהבה שבאה מתוך העולם, מתוך העולמות, מתוך ההיזכרות, שכל העולמות הם, מאיפה הם באים ולאן הם בטלים. זה נקרא אהבת עולם. זה קשור להשגה, לחושים, לנגלה. אמר שאהבת עולם היא אהבה גלויה. כי זה בא מהגילוי, בא מתוך התבוינות, התבוינות עמוקה יש לומר, התבוינות במה ש... למסתתר מאחורי מה שגלוי, אבל זה מתוך מה שגלוי, מתוך רצון להבין את עומק, את משמעות הדברים, את מה שעומד מאחורי כל מה שאנחנו רואים ופוגשים. ואז יש הרבה התפעלות מהשורש, מכל המרחב העצום והגדול של עולם ומלואו, גם עולם הגשמי, גם עולם הרוחני. אם שבנו, אני חושב, דיברו המקובלים על זה שיש הרבה עולמות. עכשיו, אני צריך להתבונן באיזה שלב, אבל... כאילו העולם שלנו נתפס כעולם שיחסית מכירים אותו ודווקא בעולמות הרוחניים דיברו על מרחבי אין קץ והם תיארו שיש עולם שלנו, יש גלגלים שמקיפים אותו, שמטלים הכוכבים זה כן היה איזשהו יקום שאיכשהו תפסו אותו היה לו כאילו גם סוף כאילו. לעולם התפיסה החדשה יותר זה שגם המרחבים הגשמיים, מרחבי אין קץ, מרחקים עצומים ומספרי הכוכבים כבר נאמרים בחז"ל, כן? סדרי גודל כאלה, אבל... וגם הם לא דיברו כדרך אנשי מדע חיצוניים שסופרים. אבל המרחבים, אני חושב, זה היה ודאי מושג שהשתנה, שיש משהו אינסופי ואפילו שזה פלא כזה, שאם תיאורטית אפשר ללכת ולהגיע בלי סוף, או שזה עיקום כזה שבסוף אתה תחזור לנקודה. אז זה בכל אופן מרחבים. אז נותן לנו משל, משל המרחבים הרוחניים, משל לכל הגודל הזה. אז כאילו השילוב הזה בין החזקת הגודל לבין בכל אופן כמה משקל וערך יש לכל אדם, לכל יחיד, לכל דבר בעולם, שזה מעניין את הקדוש ברוך הוא, זה תופס אצלו מקום, כביכול. אז זה מעורר את האהבה, אז כל זה אהבת עולם. אבל האהבה רבה היא בשורש הנפש גם חוצבה, כי חלק הוויה ממש עמו. ואני אהבה אלו שנית הכתיב שהתברך למעלה מגדר עלמין, ונערוך אליו התברך כלל אפילו כמשל טיפה, מיהו אוקיינוס, שאם היות שהוא חלק קטן מאלף אלפי אלפים מרבה רבבות, שזה אולי משל טוב להשגה הראשונה, אם כל זה שייך איזה ערך וייחוס במהותו, דומה לו שגם מהות הטיפה היא מים או מים, כמו הים הגדול ממש. מה שאין כעיניו יתברך, אין השתלשות ארוך כלל. ונכך האהבה שנלקחה מבחינה הזאת אינה מתלבשת ממש תוך הנפש, אהבה רבה, והנפש יכולה להגבילה אל בחינת מסותרת, והיא באה על ידי גילוי בחינת בכל מודיך, אין מתניה. אז אהבה רבה זה לא מתוך העולם. גם זה, אמרנו, זה מצד הנפש האלוקית. לא מצד החושים, לא מצד הגוף. מצד שהנפש האלוקית מרגישה קשורה למקור שלה, למקור חוצבה, כחלק השם עמו, חלק... והיה ממש. גמר, שאהבת עולם זה התבוננות, אבל גם קשורה להדור נאי זיו העולם, גם קשורה למה שהרמב"ם אומר, שאדם עומד ומתבונן, ויש פה התבוננות גם תוספת למה שכתב הרמב"ם, איך אדם מתבונן, נוטה לאחוריו, מתמלא אהבה. אז זה הרחבת ההתבוננות הזאת. אהבה רבה היא לא ביחס לכל העולם הגלוי, בכל מה שנראה לעיניים, אלא לא יודע, מבחינת עבודה, אם אנחנו מכוונים מה זה אומר, זה כאילו להתכנס פנימה, זה כאילו אולי דווקא איזו השקטה של כל העולם מסביב. כאילו, לא רק התייחסות אליו ולראות איך שהוא הכל בטל ונשאב, אלא ללכת למימד אחר שיש באדם, החיים העצמיים שבתוכו, עצם הנפש שבתוכו, ומתוך זה לפגש עם האלוקות שמאירה, באופן ישיר. עכשיו זה אמת נסתר, כי אנחנו מאוד מאוד לא יכולים לדלג על ההשגה שלנו דרך החושים וכל המושגים שקשורים להם. אבל זה שאולי באמת עולם של שתיקה, יותר קרוב לשם. אהבת עולם זה יותר דיבור. הם מדברים. למרות שיש בחינה, הרי אהבת עולם מקשורה לעולם. מאהבה רבה היא מעבר לעולם. אז יש בחינה שזה גם, נכון בחלק מהנוסחים, שאתה לחבל על זה ככה, שברכת קריאת שמע, שנייה, מתחילה במילים, אהבה רבה. אני זוכר חסידים, זה, אמרנו זה פעם. איך הנוסח ב... אשכנז דווקא אהבה רבה. ובחב"ד מה? חושבים שאומר שיש אפילו בין יום חול לשבת, יש כאלה שומרים גם וגם. אז נגיד אשכנז, לפי אשכנז אומרים... אהבת עולם, אהבה רבה אהבתנו, נניח.
אהבה רבה.
מה?
כשאומרים בבוקר כך
רואים, כך רואים. כן. בבוקר, אז זה אשכנז, אומרים בבוקר אהבה רבה, בערב אהבת עולם. אצל חב"ד אני חושב שיש איזה שילוב. אחרת, מה נשים כל... אני חושב. זה פעם דיבר, בדקנו את זה. אז אם אתה אומר אהבה רבה כפשוטו, אז זה מאוד מתאים. כי יוצר אור זה מתוך התבוננות, במאורות, בעולם, במערב במעשיך השם. תוך זה פעלים מגדלות השם. חדש בטוב יכולת למעשה בראשית. אהבה רבה זה כבר לא מהעולם. יש כבר אמרה כוזרי, נכון? מהתורה. מהאלוקות יותר, מהאלוקות ב... אפשר להזכיר אולי תורה. כאילו, אתה רוצה לפגוש אהבה רבה, אז אתה לא מתייחס לדברים העולמיים, הגשמיים, לרוחניות מצד עצמה. אז או להיפגש עם הנשמה שבתוכנו, או להיפגש עם התורה. באמת, בברכה השנייה שלפני קריאת שמע, אומרים, גם מדברים על ערכה של תורה, וגם מדברים על ישראל, על נשמת ישראל, כן? כן, בוא לשוטותה, ובנו בחרתם מכל עם ולשון, כן? אז זה ה... אפשר להגיד שזה הבחינה הזאת גם מחלקת בין שתי הברכות. אבל באיזה אופן, אולי יותר פנימי, זה מקום שאולי אפילו מעבר לדיבור. מקום של... מעבר לדיבור הוא מבטא את כל מה שקשור לעולם מושגים, שאנחנו... שהוא גלוי לנו, שאנחנו מכירים אותו. מקום של שתיקה. קוד ממד עקה. המשיך המור הזקן, והנה ההפרש בין אהבת עולם לאהבה רבה הוא כי אהבת עולם הבאה מחמת התבוננות ועומק מחשבתו יש לה הפסק. שאם לבבו פונה לדברים אחרים ותרוד במחשבתו בעסקי עולם אז היא חולפת ועוברת ממנו. מה שאין כן אהבה רבה שבשורש נפשו עם כור חוצבה אין לה הפסק. שגם אם לבבו פונה לדברים אחרים הרי אין בזה לעומת זה להיות לעומת האהבה הזאת התרידה ולהפסיקה. ולא זאת תישאר האהבה הזאת מבחינת רשימו להיות זיכרונה תקועה בלב בעל תימות עולם ועד. כן, אהבת עולם זה עושה התעוררות, זה חזק, אחרי זה עובר. אהבה רבה היא משהו יותר עצמי, יותר טבעי. פה אם תזכרו זה מה שלמדנו בפרשת ויגש, שבוע שעבר. שם הוא הזכיר את הזריעה, אור זרוע לצדיק. זה היה זריעה שגודלת על ידי הזריעה שזורים, זורים בפועל. ויש, הוא אומר שבזמן הגלות, על פי הזוהר, אז חיים מהספיחים. שזה זרעים שגדלים מעצמם, כן, מיני הווי. ושם הוא דווקא שיבח את הספיחים, כי זה הממד הטבעי. שהממד הטבעי יש לו כוח שהוא קיים. כאילו גם עם היכולת שלנו בפועל לקחת חלק בהערת האור אלוקי בתוך העולם יותר מוגבלת, אבל יש איזה טבע פנימי שלא עוזב אותנו ומלווה אותנו, ולכן אנחנו נשמרים בכל הדורות. אז זה קצת מקביל למה שהוא אומר שם, אחרי שהוא גם יפנו שם על הדרשה הזאת, יפנו אותנו בעצם. הדרשה הזאת, אז ממילא, זאת החלוקה שאהבת עולם היא נמצאת, יכול להיות שוב אולי גם יותר מליבה, יותר חזקה, כי היא מורגשת. פחות מסותרת, אבל החיסרון שלה גם שהיא יכולה להיעלם. אהבה מסותרת היא אולי פחות מורגשת, פחות מלהיבה, אבל היא קיימת, היא קבועה. וזה מזכיר לי עוד מאמר שלמדנו השנה, אל תבטיחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. זה מה שאדמור הזקן מדבר על בן אדם שאין לו תשועה, זה בגילוי אלוקי שבחינת אדם. ושאני חושב שההסברה הייתה, שגילוי אלוקי שבחינת אדם זה באמת השגה שממלאת את הלב. זה גם מתאים ל... כי לא האדם הוא... הרבה פעמים יש הדגשה שהאלוקות הוא למעלה ממדרגת אדם. על הכיסא כדמות מראה אדם, אבל רק גילוי מסוים יש יותר מזה. אז אל תפתחו בנדיבים בבן אדם בגילוי הזה. באדם קדמה, כן? שאין לו תשועה. אז אומר שם למה? כי מה שמתגלה בתוך הלב זה גילוי שם ממלא. זה מורגש. אבל אין לו כוח לעמוד כל החיצונים. ודווקא גילוי של יעקב בעזרו, סיבור השם לעוקב, כן? מי שלא בוטח באדם, אז הוא נשמח על השם, זאת אומרת, כזה זה אור מקיף. כאילו לא באור הגילוי, לא באור שמתגלה, אלא באור שמעבר. ואז יש לו כוח נגד החיצונים. הוא אומר, והוא לא פוסק, הוא נשאר. זה ממש הקבלה למה שכתוב כאן. אפשר לומר שהאהבה רבה היא, במושגים האלה היא גם יותר בחינת סובב, מקיף, לעומת ממלא. לכן יש לה איזה כוח קיום יותר גדול. ובשפתנו, דבר שהוא טבעי. אז הוא קיים. דבר שהוא נובע מאיזשהו יוזמה, מאיזושהי בחירה, אז כל עוד שיש בחירה, זה ממשיך. נגמרת הבחירה, שזה עייפות, איזו חולשה, וזה נגמר. אבל דבר שהוא טבעי, אז הוא קיים. נכון שעוררנו אותו, אבל מה בגלל שהוא טבעי, אז גם אם רק עוררנו אותו, כמו רואים את זה גם בגשמיות, שדבר שהוא קצת מושך את האדם, אז כשהוא התכוונן לזה, אז הוא נמצא בזה מנחת. אבל דבר שבאופן טבעי אדם חושק בו, כמו שאמרו בברסלב, ניקח את המשל, מי שטעם יין הונגרי, אז הוא לא ישכח את זה לעולם, אז כאילו צריך אולי לטעום, כי זה מתעורר. אחרי זה מתעורר, אבל יש זיכרון מאוד חזק, נשרשימו, שנשאר, כי זה נוגע במקום מאוד מאוד טבעי, שנמצא עמוק. לא תישאר אהבה זו מבחינת רשימו, לא זיכרונה תקועה בלב, בלטימות עולם ועד. ממשיך, אך כיצד תהיה אהבה רבה זו מבחינת גילוי שיעלה ויגיע למדרגת בכל מועדיך? על זה אמרו, נכנס יין, יצא צוד, היא התורה שנקרא בשם יין. כמאמרם זל, ערבים עליי, דברי סופרים, יותר מעינה של תורה. כי על אהבה נאמר, וירא אלוקים את האור כי טוב, ואמרו, רבותינו זל, כי טוב לגנוז בתורה, וגם זה פגשנו. שהאור שנגנז הוא לא נעלם, הוא גנוז בעולם, אז איפה גנוז? בתורה. האור של ימי בראשית. גנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא, איפה גנז אותו בתורה? כשנכנס ציינה של תורה, יצא סוד. הוא אור האהבה הגנוז מאליהם אל הגילוי להיות אצלו, להיות אצלו גילוי האהבה רבה המושרשת בשורש נפשו עם כור חוציו ובבחינת בכל מועדיך. בכל מועדיך הרבה פעמים אומר, מעבר לגבול. מה זה נאמר? פותח את ידיך. מה זה פותח את ידיך? הוא דורש פותח את ידיך, יהודיך. יהודיך אין אין בחינת צמצומים רבים ועצומים, מורן סוף ברוך הוא לא תשתלשיות המדרגות ממילה להלול, ומקור ההתעלבות והעולמות מעין ליש, מרצון העליון ברוך הוא. והידע התורה שהיא חוכמתו ורצונת ברך פותח את היהודים וצמצומים להיות גלוי רצון העליון ברוך הוא. היוד זה הצמצום, כי היוד היא כאילו גם במושגים שלנו, זה כאילו עוד קטנה, אבל גם במושגים שכמותיים, אז זה כאילו קטנה, אבל דווקא במושגים מוחותיים, אז היוד היא האות הכי מופלאה. בר יוחאי, יוד חוכמה, קדומה, שקפתה לכבודה פנימה, כן, היוד היא סמלת את הנקודה, משהו שהוא קרוב לנקודה, ולכן הוא מאוד ראשיתי, מאוד אחדותי. כל העולם בנקודה אחת, כל העולם כלול באיזשהו שורש אחד. והחוכמה מאין תימצא, והשם מחוכמה יסד ארץ, כן? כלומר, המעבר מהעין ליש זה היוד. החוכמה שהיא מסומלת גם באות יוד, אז היא ראשית של כל העולם, ובא כאילו האינסופיות הצטמצמה כדי להתגלות בעולם. זה שפגשנו את זה באחד המקומות על האותיות, המבייצק שהוא דיבר על כן, על אבני המקום. ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו, אחר כך כתוב, ויקח את האבן שעושה מרשותיו, פתאום זה אבן אחת, אז אבני המקום זה כל האותיות, שם הגילוי, שמזה נבנה כל הבתים, כל העולם. רואים שדיברנו על השוואה בין אותיות לאבנים שבונות בית, ולסוף כל האבנים נהיים אבן אחת. זה אומר, זה היוד, שהיא הראשית. תחילת הגילוי, האותיות זה גילוי, זה שאפשר את הרעיונות הגדולים, העמוקים, הפנימיים, לבטא. תחילת הביטוי זה היוד. אז זה הצמצום. צמצום, כאילו, ביחס לעולם, זה נקודה כוללת מאוד. ביחס למה שמעל העולם, היא כבר איזשהו צמצום. אז פותח את ידיך, פותח את יודיך. כן. אומר, אז כן, ידוע, הוא לא רצה להסתפק רק במדרגות גבוהות, אלא הרבה יותר מזה. שהחוכמה, עם כל עניינותה, שהיא תיפתח למדרגות עוד יותר גבוהות. פותח את ידיך אז ידיך הם הצמצומים, זה המקור לכל העולם. ועל ידי התורה, שחוכמתו ורצונו יתברך, פותח את היהודים והצמצומים, להיות גילוי רצון עליון ברוך הוא. כן, התורה מחוכמת הנפקה, והתורה ממשיכה את רצונו, שהוא מעבר לחוכמה. מי שרוצה לטעום את כל החלק מכל הדברים האלה, אבל חלק משמעותי, אפשר להגיד. כל הדברים האלה, בדברי הרב, אז יש פסקה באורות הקודש שנקראת אמונה, רצון וחוכמה. אני חושב שזה הכותרת שלה. עכשיו הוא מדבר על על החוכמה וכל ההיקף שלה, אבל שנקודת הרצון היא יותר גבוהה. גם בעליוניות שלה, שהיא למעלה מהחוכמה, וגם ביכולת שלה לרדת. צריכה להגיע עד למקומות הרבה יותר שהחוכמה באמת לא מגיעה אליהם. יקר מחוכמה ומכבוד שכלות מעט, כי אני רואה שזה נקודות חיים שחוכמה אפילו לא יודעת איך לאכול אותם, איך להסתדר איתם, איך ליישב אותם, ודווקא הם ניצוץ מאיזה מקום שהוא באמת מעבר למושגים של החוכמה. אז נגיד, אחד הפתחים להבין מה זה פותח את ידיך, פותח את ידיך, זה כאילו הרצון להשתחרר מהעולם שהוא מוגדר במושגי החוכמה. שמושגי החוכמה הם, גם יש שם הרבה הרבה מדרגות ומדרגות שורשיות וכו', אבל עדיין זה איזשהו סוג שלהם, שפה שלמה, עולם גם שיש בו סוף סופותיות, כאילו להשתחרר משם. לעלות לעולם של רצון, של רעבה, רעבה די רעבה. זה מה שהוא אומר. פותח את יהודים להיות גילוי רצון עליון ברוך הוא. הוא מסביע לכל חי, דנו בכל חיות והאור המתפשט בעולמות מראש כל דרגים, להיות להם בחינת רצון, שישורה ומתגלה בהם בחינת רצון עליון ברוך הוא, ונמשך לנפש האדם גם כן. שיהיה מתגלה בו רצון עליון שבנפשו, דיינו אהבה רבה, המושרשת בשורש נפשו למעלה מקדש תוכל הנפש סט, כן, למעלה ממה שגלוי לנו. מה למה שאפשר לבטא. מאחר שהרצון העליון בא אצלו לידי גילוי למטה בלבוש הנפש, דיבור ומעשה, על ידי דיבור בתלמוד תורה ומעשה המצוות. זה לא משהו שעולם ההכרה הרגיל של האדם יכול להכיל אותו, להבין אותו, להרגיש אותו אפילו, אבל על ידי הדיבור בתורה ובמצוות יש לנו מגע עם זה. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, ששואלים את האדם קבעת איתנו התורה, שעל ידי זה יעורר את האהבה מלמעלה בשורש נפשו, שאינה מתלבשת בשום כלי, מעלים ומסתיר, שאין כמוה ולא דוגמתה, בזה לעומת זה, ואין לה הפסק. אפילו בזכור בשאר העניינים, תהיה אהבה זו תקועה בליבו. כן, כאילו התורה מצליחה לחשוף משהו, שאי אפשר לגלות אותו בכלים הרגילים, אז כנראה ממילא גם אין לו הפך. כן, אין זה לעומת זה. כי יש פה משהו שהוא למעלה מה... לעומת זה, זה מה שמתגלה דבר טוב, של קדושה, במדרגות שקשורות לעולם, אז יש גם כנגד זה דברים הפוכים. אני זו מדרגה שהיא מעבר, אז כאילו אין לה... אין לה הפך. ובזה יובן, פה הוא מגיע למושג השלישי. אהבה בתענוגים. ובזה הובן הכתוב חכלילי עיניים מיין. פירוש עיניים, מה שכתוב עיניי תמיד אל השם, עיני אין השם אל הרעב. והוא בחינת הסתכלה בעיקר הדמלכה. דיינו שיעיר בליבו מור אהבה להשם, מבחינת ראייה ובחינת אהבה בתענוגים, שמדרגה עולה על כולנו למעלה מאהבה רבה ואהבת עולם. אז יש אהבת עולם, יש אהבה רבה, ויש אהבה בתענוגים, זה יותר משניה. ואז יש פה שאלה, נכון, זה מר צדק. מצליח עיון בתניה, פרק ממגיעים, למשמע דאהבה רבה, היא אהבה בתענוגים. וצריך לומר, שיש די בחינות אהבה רבה. האחד אהבה נזכר בתניה פרק י"ט, כשבא על ידי גילוי, כשאינה בחינת גילוי התענוג, וזה כנראה מה שדיברנו פה, אהבה רבה. וגדולה ימנה היא אהבה רבה בתענוגים. ועיין במקום אחר, על פסוק אחותי, רעייתי, יונתי. שאני נתבעי אחותי מצד אהבה טבעית, ויונתי אהבה בתענוגים. אז אמר, שבתניה מוזכר כנראה פעמיים המושג אהבה רבה, פעם אחת מבואר שהוא באמת לא זהה למושג אהבה בתענוגים, ואז זה שלוש בחינות, פעם אחת זה אהבה רבה למדרגה כזאת, שהיא בעצמה אהבה בתענוגים. נראה עוד שניים, שלושה משפטים, ואז הוא תן לנו עוד איזשהו נוסח להבין מה זה שלוש האהבות האלה. הוא קריאה שכתוב, בעיניי חיונים כמו זוג יונים שמסתכלים תמיד זה על זה ומתענגים. כך יהיה קשר אהבה בדבקות נפלא ועצום, עד שיהיו עיניו וליבו כל הימים, ויסתכל לה בעיקר עד המלכה. כמו שכתוב בזוהר על פסוק, עשה בעינייך דמוקדים לב ישלו ודרחמותה, שתהיה אהבה מתלהבת ומתעתת בלב איש, שתענג על השם מרוב כל עד שאין כוח בנפשו, להגביל את האהבה בלב רק בבחינת ראייה מבחוץ. עשה בעינייך, שלא יכולים להסתכל. ועיין במקום אחר, או במאמרינו, על פסוק עינייך עינים, על פסוק הרין את מרייך. אפשר לומר שהעיניים, שתי עיניים, אולי זה שתי המדרגות האלה, שתי עיניים, עין אחת זה אהבת עולם, עין אחת זה אהבה רבה. שני עיניים. עין ימין, עין שמאל, אפשר לדרוש ככה. שתי צורות הסתכלו, שתי צורות השגה, שתי צורות של קרבה. עין שמסתכלת על הנפש. עין שנייה שאולי מסתכלת על גם על ההופעה החיצונית, אבל רואה איך שהכל קשור לנפש. ואולי אנחנו הרי רואים שתי עיניים ביחד, כן? כל העין רואה משהו, אבל שתי העיניים עושות איזשהו שילוב. נכון, יש תמונה שלמה משתי העיניים. אז אם נגיד שזה אהבה בתענוגים, כן? עין אחת אהבה רבה, עין שנייה אהבת עולם, והמבט שמשולב משניהם זה אהבה בתענוגים.
על הבחינה של הראייה מבחוץ, איזה מקום זה?
שאדם מתלהב בלב שיתענג על השם מרוב כל, והלב לא יכול לשאת את האהבה הזאת, אז הוא כאילו...
לא מרגיש אהבה.
אני מבין כמו פשט הפסוק, אז הוא כאילו קצת... באמת, פשט הפסוק נכון זה שהאוהב אומר לרעיה, כאילו אומר לה שהמבט עיניים הוא כל כך קרוב שהוא לא עומד בזה, אז כאילו צובב את העיניים, כאילו נזיז את העיניים. כאילו, יש גם דבר כזה בין אנשים שלפעמים זה לא קל להסתכל בעיניים הרבה זמן, יש משהו מאוד חזק במבט עיניים. אז עשה בעינייך, כן. פה משמע קצת אולי שזה לא ימלא את הלב, אלא זה יהיה רק בעיניים. נשמע, אומר משהו כזה. כאילו שזה כל כך חזק, אז זה כאילו קצת צעד אחורה. לא יודע. באיזה מובן, לא בלב, רק בעיניים, או בעיניים, אבל באופן קצת פחות ישיר. משהו כזה. אולי במילים שלו, כאילו העיניים זה בכל אופן השגה. והלב זה ברגש. זה כל כך עמוק שאי אפשר להכניס את זה ללב. זה רק ראייה מבחוץ, ראייה מבחוץ. כלומר, יש דברים שאתה משיג, יש דברים שאתה גם מצליח להכניס פנימה, להפנים. אז אומר, אני לא יכול להפנים את זה, כי אחרת זה אני לא יעמוד בזה. זה כאילו ההיפוך הזה, שדווקא אהבת עולה היא מורגשת, היא חזקה, היא... אהבה יותר גדולה, אי אפשר להגשת לגמרי. אז היא נשארת חלק ממנה לפחות רק בהשגה. יכול להיות שזה יותר קרוב למה שהוא מתכוון להגיד. וזהו עניין חכלילי עיניים. כן, אז פה עוד יהיה ביטוי של הדבר הזה, של שלושת הבחינות האלה. פירוש אדמומית העיניים, שעוד הם העיניים, נכון, חכלילי עיניים מיין, זה צבע כמו היין, ולבין שיניים מחלב, כתוב, כן, לבן. פירוש אדמומית העיניים, שעוד הם העיניים חמת תוקף רשפי אש, שמוקדין לבשלבותה, מה שתזכיר גם מקודם. ובחינת מעלת ומדרגת השבת, אז התענג וכו' וקראת לשבת עונג. אך מי שתערך בערב שבת וכו', לכן צריך כל ימות החול, להגיע את נפשו, לעורר את האהבה רבה ואהבת עולם, ועל ידי זה יגיע לבחינת האהבה בתענוגים המתגלית בשבת. אז זה נתן לנו רמז, כיוון, ששתיים הם שייכות לימי החול, והשלישית היא בשבת, אהבה בתענוגים. אז מה זה אהבת עולם בימי חול? ושאדם יודע שכל מה שהוא פוגש בגשמיות, זה מהקדוש ברוך הוא. נגיד שאדם אוכל ושותה והוא מברך. וזה אהבת עולם. שהוא מודה על מה שיש לו. אני גדול מהברכות והתפילות, זה דווקא, עוד תשעה באב, אנחנו לא נועלים נעליים, אז זה בעיה להגיד שעשה לי כל צורכי. אדם שלא ישן בלילה, בעיה להגיד מעביר שינה מעיניים. וכן הלאה. לכל הברכות חלות דווקא על מפגש עם גשמיות. מאוד מעניין שגם ברכות הנהנים, גם שחיינו, כמעט אין ברכות על דברים שהם, יש דיון אם אפשר לברך על ספר חדש, נכון, שחיינו. זה מאוד שמח, אפשר, גם כי זה נתפס בממשות, אבל אם זה גן, אם אדם הביאו לו קובץ במחשב, כן. אולי זה בשורות טובות, כן. בשורות טובות שיש כזה דבר, כן, שם שיש כאלה חידושי תורה וזה. אבל ככל שזה יותר רוחני, פחות יש עליו ברכה, נכון? אם החלק גדול מעבודת השם קשורה דווקא לדברים ממשיים, שאם מלא המפגש איתם, אז אין על מה לברך. זה אהבת עולם. אהבה רבה זה... זה דווקא שאדם פוגש את המקום שהוא לא, הוא לא, הוא, נכון שהוא בגוף, אבל הוא לא רק גוף, כן, זה שהוא דיבר למעלה, שהנפש שהיא ממלאת את הגוף וזה היא, אבל יש גם איזה צעד, מעין דוגמה של מעלה, שהיא לא רק תלויה בגוף. אז זה המקום הזה של אהבה הרבה. אבל הוא מקום, לא כשאדם מברך, אלא כשמודד במחשבתו, כשמתבונן, כש... וכמו שדובר, אולי מפגש עם תורה. אולי כל החלק של המגע עם העולם, אבל מתוך זיכרון של שם שמיים, זה אהבת עולם. יכול להיות מפגש עם התורה, שהיא מעבר לעולם, זה אהבה רבה. ופה לא הייתי מחדש שכדי להגיע לאהבה רבה, אז צריך גם קצת להיות בן חורין מן העולם. גם באהבת עולם אתה לא משתעבד לעולם, כי אתה מחבר אותו למקור. הוא לא הסיפור, הוא לא עומד בפני עצמו, אלא עושה. אבל כאילו, יש התייחסות ומקשרים. אהבה רבה זה כאילו אפילו מקום שלא מתחילים אפילו את הדיון עם העולם, אלא ישר מסתכלים למעלה. אבל צריך להיות באיזושהי חירות. לא מדובר פה חלילה לסוג של פרישות מן העולם שאדם מרגיש מיוסר עם זה. אדם שהוא... זכיתי לשמוע פעם, לשאול פעם את הרב שרע שוב הכהן. נכונה לברכה, הבן של הרב הנזיר. שהנזיר היה עם הרבה בפרישות. בין השאר... היה בתני דיבור לפעמים, אולי הרבה פעמים, כל תקופת אלול, עד יום כיפור. שאלת אם זה לא... פשוט גם אתם מתרגלים ללמוד, שללכת בפרישות זה הרבה פעמים ללכת למקום ככה, קובץ כזה, פחות שמח, אם זה לא לוקח את השמחה. אז אמר שאצל, משנות מיוחדת, אבא מרי זה צהל, לא. רב קורא לו אור ישראל בקדושו, לא זוכר איך הוא קרא לו, אבל אומר אצלו זה לא היה כמו שחושבים, פרישות שכאילו אדם מתייסר ואולי יש בזה איזה רווח, איזה, אלא זה היה, התחושה הייתה של חירות. כאילו השתיקה היא שחרור מכל העמל של הדיבור. כמו שהשבת היא, שכשדם אסור לעשות מלאכה, אז הוא מרגיש מוגבל. נגיד, אתה בן חורין, כן? אתה פטור עכשיו מכל העמל של המלאכה. פטור מהדיבור. כמו מתענית כפשוטה, אפשר להגיד? אני אחרי בסיים דווקא מתעשר בטבת שעבר עלינו עכשיו. ואני יש בחינה כזאת שאתה אומר, וואו, פתאום הבוקר קצת יותר ארוך, נכון? אחרי התפילה, לא חייבים ללכת לזה. כאילו קיבלת עוד שעה במשך היום, ואפילו השעה של ההמשך, לא מדם לא ממש חדש מזה. אפילו פתאום לך איזה פניות, כן? שקט. גם כיפור קצת, אתם מרגישים את זה, שאתה כאילו... כאילו האוכל הוא טעים, הייתי אומר, הוא אפילו מסביע, אבל זה גם עול. התעסק איתו. אז רוב הזמן, כיוון שאנחנו כל כך מרגישים את הצורך, לא מרגישים את העול, אבל יש גם צד שזה עול. אם אדם נורא רצה לעשות דברים אחרים, אז לפעמים הצורך לאכול הוא כאב ראש. יש אנשים שלא רואה עסוקים במשהו, זה נורא מעניין אותם, אנשי צבא שבאיזה פעילות מאוד, זה. אז הוא אוכל רק בגלל שהוא מבין שאחרת בסוף הוא יהיה חלש, אז הוא מהר אוכל, אבל מבחינתו זה מועקה, כי אם היה יכול לדלג, היה... אז יש משהו של... המפגש עם העולם הוא... והשחרור ממנו זה חירות. אז זה האהבה רבה, אני חושב, גם אם מאוד נכון. איזשהו שחרור מן העולם. אהבת עולם זה מפגש עם העולם ועלתו למקורו, והאהבה רבה זה להיות בהם תדרים שהם מעבר לכל הגשמיות וכל מה שקשור למושגים שמתחברים אליה. ובשבת, האכילה היא מצווה, כן, בשבת... להגיד לכן שבת זה חיבור של שניהם, זה הבא בתענוגים. כאילו זה מצד אחד לא... אין את האהבה המינה הזאת שהעולם עומד בפני עצמו וצריך כאילו לעמוד למיתון מקורו. ממילא גם כדי לפגוש את האהבה רבה אם אתה צריך דווקא להיפגש עם עולם שהוא לא העולם, אלא הכל הוא, כאילו יש בחינה שמעולם הבא שהכל הוא ברצף אחד, בהמשך אחד, אין שום סתירה. זה אולי האהבה בתענוגים. נראה גם בהמשך הוא מזכיר עוד ביטוי אחד שישלים לנו את ההבנה. ועל ידי זה יגיע לבחינת אהבה בתענוגים מגלית בשבת. מנה כל זה בא בבחינת ומדרגת תהיה עניינה של תורה, וזה הוכח לילי. כל חך התואם אומר לילי, לפי שהתגלה בבחינת חך התואם את היין, דיינו בבחינת חוכמה וטעמי מצוות, שהם בחינת תענוג העליון. זאת אומרת שזה השבת, הגילוי של תורת הסוד. אני רוצה שנחבר את זה למה שאמר למעלה, אז אהבת עולם, הוא מאוד קישר את זה לתפילה, נכון? פסוקי דזמרה, קריאת שמע וזה. אהבה רבה, הוא אומר, זה תורה. תראו, זה ברכת התורה. אהבה בתנוגים זה הסוד, יינה של תורה. אז זה חכלילי. חכה אתה אומר לי ליף, שיתגלה בחינת חכה אתה אומר את היין, ומבחינת חוכמה, מטעמי מצוות שמבחינת תענוג עליון. מהידי כן יתעלה בעילוי אחר גילוי לילי אדרו המעלות, בסוגריים, פירוש חכה אתה אומר, מבחינת אהבה בתענוגים, מגלה בשבת, שהוא בחינת שם עין בית החוכמה, וזה אומר לילי בית פעמים, אשר נכללו בו, בית האהבות, ענה על אהבה רבה ואהבת עולם, שם המהי ובן, למהי מברר בן וידי יחוב ממהי ובן מתגלה בשבת בחינה הגבוה משניהם ובחינת שם עין בית אהבה בתענוגים. אז פה רמה זה עוד דבר, אני חושב שעשינו פעם את החשבון הזה, נכון שיש כל מיני צורות איך לקרוא את שם השם, איך לפתוח את האותיות של שם השם, עוד כשזה ביודים שהאותיות כאילו שמשלימות יוד, ואחרי זה היי, אחרי זה וו, ובין שני הוווים נחשב גם יוד, ואחרי זה היי, נכון? גם זה היי ועוד היי, 30, ועוד יוד זה עוד 20, נכון? 50. ווו זה 22, אז זה גם עין בית. אז זה שם עין בית, נכון? ושם הם ה' זה עם א', נכון? כן, היוד, היוד זה הקבוע, זה תמיד 20, והי זה 6, עוד הי זה 6, עוד 12, והוו, וו א' וו. בסדר? 20 ועוד 12 ועוד 13, 45. ובין, אז א' נהפך להי, אני חושב. אבל מה, אז זה רק מה ההקשר, מה המשמעות של מה שהוא אומר. והוא אומר שגם חיברו את זה, שהשם העין בית, בחינת החוכמה, וכל אחד גם מוקבל אחד הספירות. אבל ממהי מברר בן. זה אני חושב שאני זוכר ממקומות נוספים שמדובר על זה, שיש ביטול, היש וביטול המציאות. גם זה פגשנו, זה ממש מקביל לדברים שמדוברים כאן. ביטול היש, יש עולם. יש מציאות, מבטלים אותה. ויש ביטול המציאות, כאילו שאין עולם. שתי בחינות כאלה. ביטול היש, ביטול המציאות. ביטול היש זה כאילו כל מיני. יש קושייה ויש תירוץ. ביטול המציאות בכלל אין קושייה, כן. תראה, הבטיחה, מה שאמר אבא של רב חיים על הבן שלו, שאמר שההבדל ביני לבינו, כולו, בית הלוי, כן? ההבדל ביני לבין הבן שלי, שאני, כשמישהו מקשה קושייה ואני מתרץ, אינו מבסוטים, שאינו שמחים. הוא יקשה קושייה טובה, אני מתרץ תירוץ טוב, שמחים. רב חיים, כשמישהו שואל שאלה, אז הוא מסביר לו, שניהם לא שמחים, כי הוא מסביר לו שבכלל לא הייתה שאלה. אז הוא לא מרגיש שהוא יקשה קושייה טובה, הוא בכלל לא תרץ, הוא רק הסביר מה שכתוב. אז זה ביטול במציאות, כן? יש קושייה, ותרצו אותה, ביטול היש. אבל שבכלל לא הייתה קושייה, זה ביטול במציאות. אז זה כופה, אני חושב אפילו נאמר שזה אהבת עולם, אהבה רבה. שמצד הנפשה הבהמית, הנפשה אלוקית. אז השם בן, זה ביטול היש, שם ימי ביטול במציאות, ולכן הוא כביכול יש פה מברר ומתברר, אני חושב שגם אומרים שזה בחינת זכר ונקבה. והדבר המעניין, אני חושב שגם הוא אומר את זה באחד המקומות, שלמרות ששם בן הוא כביכול שייך למקום פחות גבוה, או, אולי נעשה את הגימטריה, שם מ-ה, זה בגימטריה אדם, נכון? נכון? ו... בהמה בגימטריה כמה זה? מה? נ"ב, נכון? אדם הוא בהמה תושיע השם. אז כאילו ששם ה' זה קשור לבחינה של האדם, ושם בן זה העלאת הנפש הבהמית, כן? זה החיות שבמרכבה. אז מצד אחד זה שייך למשהו יותר נמוך. מצד שני אומר, עובדה שבאותיות זה יותר גבוה, כן? אז זה מה שמוזכר כמה פעמים, הדרושים. שדווקא על ידי העלאת נפש הבהמה, אדם מגיע למקומות שאדם לא מגיע לבד. שזה עדיין נשמה למטה, כדי להיפגש פה עם כל המלחמה הזאת בנפש הבהמית, וזה, ואז מגיעים לחיות נוסעות את האדם, הסוסים, חיות בכלל, לוקחים את האדם למקומות שהוא לא יכול להגיע לבד. אז יש שתי הבחינות האלו. ואז על ידי השילוב של שניהם, יש את האהבה בתענוגים. אז אם נדבר, וזה באמת מתאים למה שאנחנו הרבה לומדים, באמת המדרש של הרב, אז שהם מתחברים, שהנפש האלוקית והנפש הבהמית בחיבור, שהמעוף מתחת לרום הוא תדירי, בלי שום קושי, בלי שום הפסקה, כן? שאין את החציצה הזאת בין ההופעה הגופנית לבין ההופעה הרוחנית, וכולם בחוכמה עשית, כן, הכל מתחבר, הכל קשור. לכן בשבת, גם השינה בשבת לנו, והאכילה וכולי. כל הדברים יכולים להתעלות ולהתרומם, ואין מלחמות, אין שטן, אין פגע רע. זה הבחינה הזאת של אהבה בתענוגים. טוב. זה אנשים מוזמנים להשלים בשבת, להנהג את השבת עם סוף המאמר ולזכות לאהבה בתענוגים. טוב.